פלטפורמה, וזה פודקאסט מספר 124 של המחלקה הסגורה, והפעם אנחנו מקליטים באופן ניסיוני דרך גוגל הנגאוט, אז אנחנו גם רואים אחד את השני. אז נמצאים איתנו בחדר שעכשיו הוא כבר פחות וירטואלי והרבה יותר אמיתי, ישי, גילי, איתי ואני רן. אהלן כולם, שלומכם?
טוב. מה, צריך לעשות, צריך לנופף עם היד עכשיו?
כן, העם צופה בך. אז היום אנחנו נקדיש את כל הפרק לנושא שנקרא ThoughtWorks Radar, שזה בעצם מהדורה שנתית של סיכום טכנולוגי של חברה שנקראת ThoughtWorks, שזו חברה די גדולה של, שעושה software consulting, כלומר עושה הרבה מאוד פרויקטים, ובסיכום השנתי הזה הם מחלקים למעשה את התוכן שלו לארבע קטגוריות, כלים, טכניקות, שפות תכנות ופלטפורמות, וכל אחד מאיתנו לוקח אחריות על אחד מהנושאים ויציג אותו. בגדול, הקונספט הוא שהם בתוך הקטגוריה מחלקים את הכלים לכלים שהם ממליצים, כלים שהם פחות ממליצים, וכלים שהם עוד פחות ממליצים, וכלים שהם הכי פחות ממליצים. הם קוראים לזה adopt, hold, ואני לא זוכר מה ארבעת המושגים האחרים, אבל בגדול זה סט של המלצות, ולחלופין גם אי-המלצות. אני חושב שזו קריאה ממש טובה, קריאה מרתקת, ובכל מקרה אנחנו ננסה לזכור, אנחנו כנראה לא נוכל לזכור את הכל, כי יש רשימה די ארוכה, אבל לפחות ניתן טעימה, ונגיד גם מה דעתנו בנושאים, ובכל מקרה מי שמעוניין, אז זו קריאה, זה משהו כמו 12 עמודים, כשמורידים את זה ב-PDF, אבל גם יש הרבה ציורים, זאת אומרת זה ממש נראה כמו רדאר, אז קריאה אני חושב בסך הכל די קלה, ואתם כמובן יכולים לקרוא רק מה שמעניין אתכם, אני חושב שזה מסודר בסך הכל די נאה. זהו, אז אני חושב ש- without further ado, אנחנו ניגש לחלק הראשון, והחלק הראשון הוא טכניקס, טכניקות, ואותו יציג איתי. אז קדימה איתי. איתי, אתה בזום?
כן,
אני
פה. כן, אז מה שזה מעניין בחלק הזה זה קודם כל שמבחינת החלוקה בין הקטגוריות, בקטגוריה של ה-assess, שזה הקטגוריה הכמעט האחת יותר טובה מהקטגוריה הגרועה, בעצם יש להם רק דבר אחד, כלומר בקטגוריה של ה-hold, שזה הקטגוריה הכי גרועה, יש להם ארבעה דברים, ו שתי הקטגוריות האחרות של ההמלצה והמלצה חזקה הן יחסית די מנופחות. לפני שככה ניכנס לפרטים הקטנים ונדבר על כמה טכניקות יותר ספציפיות, אז אני חושב כאילו שהם מנסים לסכם את זה, אז רואים שני מוטיבים כזה שחוזרים בכמה וכמה מהטכניקות שהם ממליצים עליהן. אז המוטיב הראשון זה אוטומציה, לעשות שאיזושהי פעולה שמתבצעת הרבה פעמים בצורה ידנית, או נפוץ שעושים אותה בצורה ידנית, אז יש את המגמה של לעשות את זה כמה שיותר אוטומטי, וברגע שדברים הם אוטומטיים, אז הם גם reproducible ו-predictable, ואתה יכול להיות בטוח, אתה מסבק גורם מאוד חזק של טעויות, שזה המתכנת שעושה איזה פעולה ידנית, ואז גם באמת מתאפשר מעבר ל-continuous deployment, ועוד שלל דברים פתאום נהיים הרבה יותר פשוטים מהרגע שמצליחים לעשות עם אוטומציה, אבל אני חושב שבאמת זה שיש הרבה טכניקות שקשורות לאוטומציה, זה הכל קשור לזה באמת מנסים לסלק כמה שאפשר פעולות ידניות, כי כנראה ההבנה הגורפת בתעשייה זה שזה כרגע אחד מהבטלנקס המרכזיים.
איתה, אני מזכיר מההבחנה הזאת, אני חושב שזה מאוד יעזור אם תיתן כמה דוגמאות ספציפיות שהם חולקים במאמר.
כן, אוקיי, בסדר, אז נכנסתי כזה קצת יותר מדי לעומק, אני חושב, דיברתי יותר מדי בהיילט, ועכשיו בואו נכנס טיפה לעומק. אז יש גם את הקטגוריה השנייה שתכף נדבר עליה, אבל באמת מבחינת אוטומציה, אז הם מדברים על דברים כמו, נגיד, configuration in DNS, שזה במקום להגדיר לכל סביבה, להגדיר בדיוק מי מדבר עם מי ובאיזה צורה, אז אומרים, אוקיי, פשוט לא משנה בהנחה, נגיד, שיש לך כמה data centers או כמה סביבות, כמו סביבת פיתוח וסביבת production, אז הכתובות הן יהיו אותן כתובות, זה יהיה שם כללי של הסרוויס שאתה רוצה לפנות אליו, נגיד, שרת המייל שלי, אז תקרא לו מייל נקודה משהו נקודה משהו, ועל ידי זה שיש לך שרת DNS שרץ בסביבה הזאת, אתה תקנפג אותו שהכתובת של שרת המייל בסביבת הדיפלוימנט הוא יהיה שונה מהכתובת של שרת המייל בסביבת הפרודקשן לצורך העניין, או בין דאטה סנטר זה יהיה שונה. כלומר, יהיו לך את אותם שמות וירטואליים, והמיפוי לכתובות פיזיות אחרות הוא יהיה בקבוצת דרך ה-DNS. הרעיון הוא לא חדש, כן? אנשים יודעים מה זה שרתי DNS, בלי זה אי אפשר בכלל לקיים את השיחה הזאת, ולהתחבר לאינטרנט מהבית, אבל הם אומרים, תשקיעו ב... זה נכון בסביבות יותר מסיביות, כן? אני משער שהסטארט-אפ של ישי לא ישקיע כרגע בשרתי DNS לכל סביבה, אבל כשהסביבות הן יותר מסיביות, אומרים, תפתור חלק מבעיות הקונפיגורציה, זה שהשמות יהיו קבועים והקונפיגורציה תשב בעצם בתוך שרת ה-DNS.
אני חושב דווקא שלעשות את זה דרך ה-DNS זה כנראה לא הדרך הכי טובה, הדרך יותר מתקדמת שהייתי מציע ל... לא יודע אם מתקדמת, שונה, שהייתי מציע לאנשים להסתכל עליה, זה בכלל לעשות סרוויס, איך אומר זה? סרוויס דירקטורי כזה, כמו זוקיפר למשל.
סרוויס רג'יסטרי.
רג'יסטרי, כן. אתה אומר, אני רוצה סרוויס מסוג פו, והוא נותן לך את האנד פוינט אחד, או קולקשן של אנד פוינט, הוא נותן לך את הטופוגרפיה. של השרתים שלך בסביבות כמו זוקיפר, סרברים כמו זוקיפר, הוא אפילו ישלח לך את זה מיידית, זאת אומרת זה לא יהיה פול, זה יהיה פוש, והסרוויס שצורך את הדברים, אז הוא יקבל כל הזמן את הטופוגרפיה די בריל טיים, אם משהו יורד הוא מיד יודע על זה. DNS למשל, אם הסרבר שרת אחד נפל, אז תגלה את זה רק שתגיע לשם. יכול להיות ה-DNS ייתן לך אלטרנטיבות, עדיין, זה קצת בעייתי. השרתים, הרג'יסטרי יכול להיות הרבה יותר חכם, אבל זה הפוינט, הטייק שלי אוף DNS, אני מאמין שדווקא עדיף שלא להתעסק עם DNS דינמי.
שאלה אם זה לפרודקשן או לטסטינג, כי בטסטינג גם יש
פרודקשן. פרודקשן וטסטינג, הכל. ולטסטינג יש לי את הסביבה מקבילה לטסטינג.
במכונות וירטואליות יש קונספט נחמד של נטוורק פנסינג, שבו אתה יכול להרים אינסטנסים מוגדרים מראש, אבל ליצור סביבה של מכונות שדוד דבר אחד עם השנייה, הוסטיימים קבועים. פשוט יש לך מין סוג של רשת וירטואלית, והכל נתמך על ידי הסביבה של הסביבה של הווירטואליזציה, אז אתה לא צריך להתעסק עם זה, אבל באמת, אבל כן, כל הקונפיגורציה ומי מדבר עם מי, זה סוג של דרך הרשת, וזה מנועל עבורך. זה לטסטינג ולפיתוח.
אני חושב שמה שקוסם בפתרון של DNS זה הפשטות, וכל השאר די גרוב. אני מסכים עם ישי שזה פתרון נחות יחסית לרג'יסטרי, אבל זה כן פשוט. זאת אומרת, זה קל יחסית למימוש. אני לא כל כך קונה את זה, אני גם, זאת אומרת, עשיתי, זאת אומרת, חברה שנגיד באוטבוין פעם היה כזה פתרון, ואני מאוד מאוד לא אהבתי אותו. אני חושב שיש לזה לא מעט חסרונות. לא רק מה שאתה הזכרת, אישה, למשל, אם הייתי רוצה דווקא להתחבר למייל סרבר שנמצא בדאטה סנטר אחר ולא בדאטה סנטר שלי, או הייתי רוצה לדמות, נגיד, תוך כדי, נגיד על הלפטופ שלי, חיבור לסרבר אחר, אז קשה לי מאוד לדעת מה הסרבר באותו דאטה סנטר מרגיש. הק, או בוא נאמר, אולי לא הק, אבל אתה יודע, כן, הק דומה, נקרא לזה הק, זה שימוש בהוסט פייל. שנגיד, אומרים לו mail.outbrain.com הולך ל-X, ובכל הוסט, ההוסט פייל הוא שונה, ולמעשה כל הוסט הולך ל-mail server שונה. אז זה גם משהו שמאוד קשה, אני חושב, לעקוב אחריו. אני חושב שקונפיגורציה היא צריכה להיות כמה שיותר ויזיבילית, וקונפיגורציה ב-DNS או קונפיגורציה ב-host file, זה דברים שהם הקים יחסית פשוטים, אבל יש להם חיסרון של חוסר ויזיביליות.
אני מאוד מסכים, ואם הולכים לסביבות יותר דינמיות, ניקח את ה-continuous deployment למשל, שזה טרנד שאולי נדבר עליו אחר כך, מאוד חזק, לדעתי מאוד מחוץ ל... ווב, קונסיומר ווב מודרניים, או לא בהכרח אפילו קונסיומר ווב, כשאתה מרים שרת, לוקח לו כמה זמן עד שהוא נהיה available. זאת אומרת, לא בהכרח המכונה, יש עליה שרת שהוא כרגע זמין. אם יש לי קלאסטר של, בוא נגיד, 10 שרתים, שיש להם 10 שירותים, השירות, שזה ה-virtual machine, או הסרוויס עצמו, כשאני עושה לו ריסטארט, ייקח לו כמה שניות עד שהוא, כל הקונקשנים יהיו בסדר, הוא עשה לעצמו בדיקת מערכתית, שהוא לא צריך לעשות רולבק, הוא יכול לדבר עם כולם, אז כל פעם שאני עושה ריסטארט, אני מצפה מהסרוויס רג'יסטרי, שיגיד, אוקיי, השרת הזה עכשיו מחוץ לתמונה, יכול להיות שיש עוד שירות עכשיו על אותו מכונה שהוא בסדר גמור, כן? שהוא עדיין זמין. לוקח לו זמן לעלות, רק שהוא אומר שהוא בסדר, הוא מרגיש טוב, הוא מוכן לקבל טראפיק, רק אז הוא יהיה זמין מחדש. DNS זה לא כל כך עובד, כן? המכונה, אם הוא אומר שנכון, המכונה נמצאת שם, לא אומר שבהכרח יש שם שירות זמין. זה עוד סיבה להיות יותר דינמי.
גל, בשנות ה-2000 עשו את זה עם load balancers. אז...
load balancer, למשל SIP, VIP, virtual IP, נכשל לחלוטין לדעתי. ואני ראיתי את זה בהרבה סביבות גדולות, וכולם מקללים את זה ורוצים לברוח מזה. כי נכון, זה תכלס זה DNS, אפשר להגיד.
כן.
אתה לא יודע אם השירות שמאחור הוא באמת חי, הוא באמת קיים. אם הוא נופל מאיזושהי סיבה, עדיין ממשיכים לשלוח עליו דברים.
אבל מגדירים health checks, אולי הם לא מתוחכמות מספיק, אבל...
אני רוצה, כשה-health check נכשל, אז פשוט לא להיות זמין, כן? לא לחכות, אפילו לא לחכות שהאלצ'ק ייחשל, כי כל פעם שיש אלצ'ק, אתה יודע, כמה פניות פתאום נעלמו. יכול להיות שגם load balancing, יכול להיות מאוד מתוחכם, יכול להיות sticky session, זאת אומרת, לפנות עם פרמטרים מסוימים לאותו אחד, round robin, לתת משקלים שונים, דברים שהסיפים הם לא כל כך מתוחכמים, בטח לא דינמית.
אז ברור שיש איזה חסרונות, ואני לא מנסה להגיד, אני מנסה לתאר את הזה, ואני לא נוקט דעה, אני פשוט מסביר את ההמלצה של ThoughtWorks. אני אבל יכול, אני יכול לחשוב שכאילו הם אומרים, לא כל נקודה בתוך הסביבה שלך, אתה יכול לקנפג אותו שתלך דרך סרוויס, דרך סרוויס רג'יסטרי. אבל אם יש לך איזה כל מיני utilities קטנים שרצים פעם בכמה זמן ופשוט עושים HTTP request, אז...
אתה צריך חוכמה בקליינט, אתה חייב חוכמה בקליינט.
זהו, אז כאילו לא כל דבר אתה יכול... לא כל דבר אתה יכול, לא כל קליינט אתה יכול לשנות. אם יש לך utility שאתה מריץ אותו בקרון ג'וב ופעם בכמה זמן הוא צריך לעשות לך איזה משהו, אז לא תמיד נוח לך לקנפג אותו לכתוב אותו חדש, בהנחה שהוא לא תומך בזה.
אוקיי, נראה איזה בואו.
אם אני מבין, אנחנו נתבלות. טוב, אז סתם עוד נגיד נגיעה מהתחום הזה של 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 אוטומציה, זה שאוטומייטד דיפ דיפלוימנט פייפליין, שזה פחות או יותר קונטיניוס קונטיניוס דיפלוימנט שדובר ברוורסים די הרבה. הנושא השני שאני רואה אותו ככה עובר די רחב, זה הנושא של, אני אתן אותה כותרת שקיפות, של להיות מסוגל להבין מה קורה מה קורה במערכת שלך, ולעשות עבודה, להשקיע זמן ואנרגיה בלדאוג שהדבר יהיה, שדברים יהיו שקופים. אז אנחנו מדברים פה על דברים כמו logs as data, שלקחת לוגים שהרבה פעמים מתייחסים אליהם סתם בתור דאמפ של טקסט, ובמקום לייצר את הדאמפ הזה של הטקסט, אז באמת לרשום דברים לתוך דאטאבייסים או לתוך איזשהו סטורג' אחר, כדי שתוכל אחר כך לעשות עליהם איזשהו ניתוח הרבה יותר מעמיק. זה ניתוח שיכול להיות טוב גם לצרכים טכניים, כן, להבין למה היה אאוטג' מסוים בשעה מסוימת, אבל זה יכול להיות טוב גם בשביל הביזנס, להבין איך הלקוחות שלך מתנהגים ומה הם עושים. וברגע שיש לך את האינפורמציה בצורה structured ונגישה וניתנת לתשאול, אז אתה יכול להתחיל לבצע את זה. אם זה סתם קובץ טקסט, אז זה הרבה יותר קשה. Health check pages, דיברנו על זה לפני איזה דקה וחצי בהקשר השני, זה מופיע אצלם ברשימת העדות. זה אומר שמי שמפתח סרוויס חדש, סרבר חדש, הוא צריך להשקיע זמן בלהכין את העמודים שידווחו למפתחים ולמערכות הפנימיות מה המצב של הסרוויס הזה. זה לא תמיד זה מובן מאליו. זה מזכיר לי קצת את העניין של, אוקיי, אני כותב יוניט טסט לאיזה מחלקה, ודווקא המתודה או המתודה שאני רוצה לבדוק, אני רוצה להפעיל לי פרייבט, כי ככה המחלקה נכתבה. עכשיו עולה השאלה, האם בשביל צרכי טסטינג אני אהפוך את המתודה הזאת לפאבליק או פקאג' פרוטקטד או לא? ופעם האמירה הייתה לא, האמירה באופן גורף הייתה לא תשנה את הדיזיין בשביל הטסטינג, והחשיבה השתנתה עם השנים ואומרת, אם אתה צריך שזה יהיה חשוף בשביל טסטינג, אז כנראה שהטסטים אומרים לך משהו על הדיזיין ואתה צריך לתקן את הדיזיין. וזה אותו דבר פה, כלומר, אם יש איזו אינפורמציה שהיא לא נגישה, אז זה לא צריך להשאיר את זה כי זה הדיזיין הנכון, אלא זה שהיא לא נגישה, זה אומר שהדיזיין לא נכון וצריך להפוך אותה לנגישה.
לגבי ה-health check, אני מאמין גדול ב-health check systems. למעשה יש לי מין, מניח שזה בהרבה חברות, registry בכל סרוויס, שבכל מקום מהקוד אפשר לשלוח אליו, אם יש exception, אם יש איזושהי בעיה שצריך לעשות עליה alert, ואותו מקום מרכזי שולח הלאה את הריפורטס. אז זה מין, אתה יודע, שום דבר לא צריך להיות פרטי, זה פשוט ריפורט ששולחים ממקומות שונים. וכן, אני מאוד מאמין שזה באמת דבר חזק, שמאוד נחוץ.
אני לא מזמן, הייתי על התלבטות, אמרתי בנקודת התלבטות, בסוף זה לא יצא אלא פה מנקודות אחרות, אבל זה היה להוסיף עוד RPC method לזה סרבר יחסית מרכזי, בשביל שהשימוש היחידי שלו זה היה לצורכי דיאגנוסטיקה, כאילו לא היה לו, אף אחד לא היה, שום מערכת בפרודקשן לא הייתה אמורה לקרוא לזה, למתודה הזאת, אבל לי בתור מתחזק ומפתח של זה, זה היה מאוד שימושי. בסוף הקונסטלציה קצת השתנתה, וזה לא היה, והצורך ירד, אבל זה גם מסוג הדברים האלה של לעשות עבודה כדי לחשוף אינפורמציה, כי אם אתה צריך להשקיע זמן בלחפור את האינפורמציה, אתה הרבה פעמים בבעיה.
אוקיי, מה עוד?
אני, טוב, אני מרגיש ככה, לא בדיוק תכננו את הזמן, אבל אני מרגיש ככה שזה, אז אני אתן ככה נקודה אחרונה, והם מדברים, אני מנסה למצוא את הניסוח, in process acceptance testing, שזה מתקשר למשהו שישי יותר ממש לפני כמה דקות, על זה שהסרבר בודק את עצמו כשהוא עולה. הם מדברים על זה בשני הקשרים, אחד לעשות את הטסטינג, להכניס טסטינג קוד לתוך האפליקיישן קוד, הוא לא ירוץ בהכרח בפרודקשן, אולי כשהסרבר עולה, כן, זה היוז קייס השני, אבל הוא יאפשר לך להרים סביבות טסטינג שבודקות אינטגרציה של המערכת, בלי שתצטרך להרים עוד פרוססים נוספים מבחוץ, שהם יתרגלו את המערכת שאותה אתה בודק. שזה עוד נקודת כשל, עוד נקודה שאם הקונפיגורציה לא נכונה, אז הטסט נשבר, ובעצם זה לא בגלל לא בגלל שהמערכת לא עובדת, אלא בגלל שהטסט מקונפג לא נכון. אם אתה עושה את זה in process, הקוד שבודק הוא חלק מאותו binary שנבדק, אז העניין של הקונפיגורציה הוא יותר, העניין של הקונפיגורציה הוא יותר פשוט, והטסטים נהיים פחות flaky.
כן, אני חושב שאולי כדי להדגיש את הנקודה הזאת, הם אומרים שאם בעבר היה נהוג לחשוב שעל מנת לעשות בדיקות אינטגרציה בצורה שהיא לחלוטין black box, זו הדרך הנכונה, זאת אומרת, זו הדרך הנכונה היחידה לעשות, אז היום אומרים, לא, יש עוד דרכים אחרות, וזה בסדר גמור, גם מכיוון שהקונטיינרים הם self-contained, זה בסדר גמור גם לעשות בדיקות אינטגרציה in process, וזה מפשט מאוד את הבדיקה עצמה.
In process, הכוונה למה?
הכוונה לבדיקות, תחשוב על בדיקות אינטגרציה, נגיד, אתה רוצה לבדוק האם הסרוויס מחזיר תשובה נכונה עבור API, האם הוא עושה חישוב נכון. אתה לא באמת חייב לעשות את זה על ידי HTTP call מבחוץ. אתה יכול לעשות את זה פנימית, והשכבה שעליה אתה מבטר, כלומר, שכבת הקונטרולר או HTTP או whatever, היא מספיק צפויה והיא פחות מעניינת לבדיקה.
היא טסטת זה במקום אחר. כן, מישהו אחר כבר בדק אותה פעם.
כן, ואם זה מפשט את בדיקת האינטגרציה, אז זה שווה את זה. זה ככה אני מבין את הטענה שלהם.
כן.
אני יכול להגיד גם שמערכות יותר מודרניות של שאינטגרציה, אם פעם עשו דברים הרבה עם ספרינג, או XML'ים כאלה, שזה היה קצת קשה לראות. כן. אז עכשיו עוברים למערכות כמו ג'וס, יש עוד הרבה אופספרינגס של ג'וס, גם דברים מעניינים מאוד.
אופספרינג, איזה משחק מילים, ישי, כל הכבוד.
אני לא חושב שהוא חשב על זה.
anyway, בכל מקרה, עכשיו הקומפיילר עוזר המון 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 רק בקונפיגורציה לאינטגרציה. קומפיילר ותכלס, כאילו, האינטגרציה בתוך הפרוסס עצמו, ומחוץ גם יש מערכות שכמו שף ופאפט, שגם מאמתים הרבה מאוד מהאינטגרציה. כל אחד מהחלקים האלה נבדק באופן עצמאי, ודוק את הכל ביחד, בטח במערכות מורכבות לוקח כל כך הרבה זמן, ופשוט אין צורך. אם אתם משלבים את לסמוך על המערכות האלה ביחד עם health check לפני שהסרוויס עולה לאוויר, כך שאפשר לעשות מהר מאוד rollback, אז חסכתם שעות של טסטינג, אפשר לעשות את הסביבה הרבה יותר מהירה מבחינת delivery.
אוקיי, אז אני צריך להיות שומר הזמן, אז אנחנו נעבור הלאה, למרות שהנושא עדיין רחב, אז באמת אני ממליץ לכל אחד לקרוא את המאמר הזה. הבא בתור זה גילי, אז רק אני אזכיר, עד עכשיו דיברנו למעשה אך ורק על טקניקס, הנושא הבא זה פלטפורם, צריך אבל לסגור שיש כמובן חפיפה ויש קשר בין הנושאים השונים, ואני מניח שחלק מהנושאים שעלו מקודם גם יעלו בהמשך. אז בבקשה גילי, פלטפורם.
כן, רק קודם אני אגיד שאני מסתייג מהרדאר הזה, מהדוח הזה. אני חושב שהסתכלתי גם על איך הם, מה הפרוסס של בחירת התוכן לרדאר. לא, פשוט הם ישבו שם כמה חבר'ה בחדר והדביקו סטיקי נוטס, ויש שם פאק למה משהו לא ברדאר, וב-FAQ רשום שפשוט אנחנו לא מכירים אותו. אז אני יותר הסתכלתי על זה כמו אינדקס של באזוורדס חדשים, ופחות על מה לקחת ומה לא לקחת, ואפשר לדבר עליהם. אוקיי.
אפשר, שנייה, גילי, אני אחזק את דבריך, כאילו, אתה קורא את זה, ועולה פה שאלה, אולי יש להם אינטרס, כן?
יש שם הרבה פרויקטי אופן סורס שהם בעצמם מעורבים בכתיבה שלהם. כי, כן. אבל מצד שני הם אומרים, אנחנו פשוט מכירים אותם, אז אנחנו ממליצים עליהם. יש המון דברים שאנחנו לא מכירים.
אני מסכים, כאילו, take it for what it is. אני חושב שזו קריאה מעניינת, אני חושב שיש שם הרבה פוינטרים, כמובן לא חייב להסכים עם הכל.
פה אנחנו מלבנים את האנטנים. אוקיי, אז פלטפורמס. אוקיי. אז אם אני עושה חלוקה לא לפי ההולד והאדופט, אלא יותר לפי נושאים, אז יש להם שם התרכזות מאוד חזקה בכל מה שקשור ל-NoSQL databases. אז הם ממליצים שם במיוחד על Neo4j, שזה Graph Database.
שדרך אגב קיבל השבוע מימון, או אולי זה היה השבוע שעבר. אני צריך להזכיר שהתאריך עכשיו זה 7 לנובמבר 2012, לצורך ההיסטוריה. החברה ש... Neo Technology, אם אני לא טועה, קיבלה משהו כמו 12 מיליון דולר, שזה כנראה איזשהו סוג של קריאת אמון בהם.
ממי?
מי המשקיעים, לא זוכר מי המשקיעים שלהם.
אוקיי. האמת שאני לא שמעתי עליהם עד עד שקראתי עליהם כאן ברדאר, אבל כן עקבתי אחרי AllegroDB, שהם גם עושים סוג של graph database, תחום מעניין, סוג של NoSQL, אבל גם עם API לגרף. אז הם ממליצים על זה. חוץ מזה יש את דאטאמיק, שזה סוג של אימיוטבל דאטאבייס, שזה קצת מצחיק. אני חושב שהם לקחו, קודם כל מי שכתב את הדאטאבייס הזה הוא אותו בן אדם שכתב את קלוז'ר, ולכן גם ברור שהוא עשה דאטאבייס עם אימיוטבל דאטה.
אני חושב שדאטאמיק זה נושא מאוד מעניין. אני קראתי את הווייט פפר שמתאר פחות או דרך הדאטאבייס הולך להיות בנוי, הוא עדיין רחוק מלהיות משהו מעשי, אבל הקונספט קיים, ואתה יודע, כשאומרים אם יוטיוב דאטאבייס אולי יש לנו מגוחך, אבל הוא מסביר. וההסבר שלו הוא יפה, אבל לא ניכנס לזה פה. בכל מקרה, זה ווייט פפר שהייתי ממליץ לקרוא.
בגדול זה...
בשביל לסבר את האוזן, מה זה אומר? שכאילו הוא נבנה באופליין, ואז עושים איזה החלפה אטומית או משהו כזה?
לא, זה אומר שלכל דאטה יש טיימסטמפ, ואם הדאטה משתנה, פשוט נוצרת גרסה חדשה שלו. זה דרך אגב, כמו שזה גם קורה בביג טייבל. פשוט יש גרסאות, אז אתה אף פעם לא עושה אוברייט, אתה פשוט יוצר גרסה חדשה של הדאטה.
כן, שאני בטוח שמעתי על זה באורקל גם לפני 10 שנים, אבל זה בטוויסט חדש כנראה.
כן, כי זה מאפשר לו א', להשתמש בהרבה מאוד מהחוזקות של קלוז'ר, וב' לעשות קשינג מקומי מאוד אפקטיבי.
אוקיי, גם מזכירים שם את CouchDB, שזה הדאטאבייס, במשפט זה הדאטאבייס שנכתב לאינטרנט, או יש להם ניסוח כזה, הכוונה שהם משתמשים שם בג'אבסקריפט בשביל הדוקימנט, וכל עם API'ים של REST ו-HTTP, ומזכירים את MongoDB, עוד NoSQL Database. אחרי שהם גמרו להזכיר את כל ה-NoSQL Database שקיימים, הם ממליצים על בתחום ה-Cloud. אין המלצות יותר מדי ספציפיות, הם אומרים ש-Private Cloud זה תחום חזק, חוץ מזה עוד תחום שמתחזק זה ה-Hybrid Cloud, זה הדרך של החברות היותר חששניות, גם להישאר ב-Private Cloud, אבל גם להתרחב ל-Cloud. אז אם ניתן דוגמה פה, זה יכול להיות שהדאטה עצמו יושב אצל החברה, אבל השרת שמאבד את הדאטה יושב בחוץ, או השרת שמגבה את הדאטה יושב בחוץ, או השרת שיושב שם למקרה של לצורך ה-availability יושב בחוץ, כל מיני שילובים בשביל ליהנות מהיתרונות של שתי עולמות. למשל, אם השקעתי כבר בציוד, אני לא אזרוק אותו, אז אני צריך איזשהו מין מודל של גם וגם. וחוץ מזה, מדברים גם על פלטפורם as a service, שזה App Engine והרבה חברות אחרות שנותנות שירותים כאלה, זה גם תחום חזק, ספציפית הם הזכירו שם את BigQuery מחוץ לפלטפורם איזה סרוויס, אני מניח בגלל שזה מין שירות ייחודי, BigQuery נותן לך להריץ עיבודים מאוד מאוד מהירים על, על הרבה הרבה מאוד מידע, שירות של גוגל.
כן, אני חושב שהאמת אני לא יודע, זאת אומרת, אתה יודע, הסיווגים של הטכנולוגיות הולכים ומשתנים, אני יכול לנחש למה זה נחשב למשהו שונה מפלטפורם איזה סרוויס, כי זה כבר ממש סרוויס ברמה שהיא הרבה יותר היי-לבל מפלטפורם, כלומר, זה לא איזשהו סרבלט אנג'ן, זה לא איזשהו ווב אינטרפייס, זה משהו שיודע, אתה יודע, זה כמו אקסל, אוקיי? זה כמו אקסל אונליין, רק לכמויות מאוד גדולות של דאטה. אז זה משהו בין software as a service לבין platform as a service. בינתיים הייתי צריך לסווג את זה. איפשהו בין פלטפורמה קצת יותר גנרית לבין מנוע חישובים קצת יותר ספציפי.
מה עוד דומה לזה אולי? זה מתחת לאפליקציה. כן, אבל זה מתחת לאפליקציה, כי...
אני חושב... אני חושב שסיילספורס יש כל מיני דברים דומים, אבל לא מכיר כל כך טוב את, את ההצעות שלהם, אבל אם אני לא טועה, יש להם דברים בסגנון הזה, ספציפיים יותר, אתה יודע, לביזנס שלהם.
כן, אוקיי, אז סוג של פספוס שלהם, או יותר משהו שפשוט מרדאר יצא לפני, הוא כבר לא מעודכן, אז הם הורידו את Windows Phone, הורידו את הדירוג שלו, ודווקא אני חושב שלאחרונה שמענו, שווינדוס 8 מובייל הוא מוצר די טוב, זה ההתרשמות, זה מה שאני שומע, אז הם מסתכלים גם על פלטפורם זה למובייל, הם אומרים להיזהר ממה שהם קוראים סינגלטון אינפרסטרקצ'ר, זאת אומרת איזושהי ארכיטקטורה שמבוססת על שירות של, שמערב גורם שיש אחד כמו, כמו מיינפריים או איזשהו אפליינס, אז כן, זה common sense, למה? כי אתה אחרי זה לא יכול לעשות טסטינג ולא יכול לעשות פיתוח, ואתה כל מה צריך את המכונה המיוחדת הזאת, אני לא יודע אם זה באמת היום בעיה, כי לכל דבר אמור להיות VM, אז יכול להיות שלא הראתי לסוף דעתם פה, אבל כן, זה common sense, אם אתה לא יכול להרים סביבה, להרים עוד סביבה ועוד סביבה מהר בצורה אוטומטית, אז אתה בסוג של בעיה, סוג של סיכון.
תראה, אפילו אם יש לך VM, וה-VM הזה, אבל הוא עוגר מידע שאם הוא קורס, אז המידע הזה נעלם. אם הוא, אתה יודע, מתעדה, פתאום המידע נעלם, אז אתה בבעיה, זה לא משנה שזה VM או לא. למשל, אם יש לי דאטאבייס שהוא לא משוכפל, שזה Oracle Instance אחד על הארד דיסק אחד, והארד דיסק הזה הולך, כי הוא הולך. אז את סינגלטון, וזה לא משנה שהאורקל זה על VM.
כן, אתה חושב יותר על פרודקשן, אני חושב שהם יותר התכוונו לפיתוח וטסטינג ופרודקשן ביחד. אני בעצמי הייתי בסוג של פרויקט כזה, שהיה נתב שיחות, והנתב הזה הצריך חומרה מאוד מאוד מיוחדת, אז ממש לא יכולנו לעשות טסטינג כמו שצריך, ולא רק זה, בשלב מסוים לא היה אפשר להשיג את החומרה הזאת, ואפילו לא יכולו למכור את המוצר בגלל זה. זאת אומרת, אנחנו פיתחנו מסביב לחומרה הזאת, והיא פשוט הייתה נדירה, זה הפריע בכל התחומים, כולל במחירות. אתה מדבר על single point of failure, אני חושב, נכון? אז כן, במובן הזה גם. כל דבר שהוא single הוא רע.
כולל בני אדם, לא? כן, האמת היא שאני, זאת אומרת, המונח סינגלטון אינפרסטרקצ'רס נשמע רע, רק שלא כל כך ברור לי איזה רע הם בדיוק הם מתכוונים, אבל אני מניח ש... ואני גם מסכים עם כל מה שאמרתם, כן, פחות או יותר כל דבר שהוא סינגלטון זה רע, רק לא שמעתי לפני זה את המושג הזה, אז לא ברור לי ספציפית למה הם מתכוונים.
אתה לא טועה, עשיתי חיפוש של המושג בגוגל, והוא מוזכר רק אצלהם.
אוקיי, אז מעכשיו ולדיראון עולם, סינגלטון אינפרסטרקצ'רס, יהיה...
כל דבר רע.
כן. אוקיי, מגניב. גילי, עוד משהו בפלטפורמס?
כן, כל מיני המלצות לא רלוונטיות שאספתי, אבל בגדול ההתרכזות היא ב-NoSQL databases, בענן, ובמובייל פלטפורמס גם לריצה וגם לפיתוח, שעל זה אומנם לא דיברתי.
אני יכול רק להגיד משהו, אני השתמשתי הרבה מאוד השנה ב-VPC, Virtual Private Cloud, שזה איזשהו עוד סוג של הייבריד כזה, זה של אמזון, זה נמצא באמזון, אבל זה יותר פרייבט, אני יכול לחבר אותו עם, אני יכול לחבר אותו ישירות לדאטאבייס שלי, וזה לא עובר על שום דבר פאבליק. Yet another way, עוד דרך כדי להעביר את הדברים מהפרייבט קלאוד לפאבליק קלאוד. אני מאוד נהניתי להשתמש בזה, זה PCI compliant, זאת אומרת, סקיורטי ברמה מאוד גבוהה.
כלומר, מה זה? זה כמו כאילו VPN שלך בתוך אמזון?
משהו כזה. אפשר לשלוט עליו מאוד מאוד חזק, על טראפיק שיוצא ונכנס. אני יכול לשים שם מכונה שאני מגדיר שהיא לא יכולה לדבר בכלל עם האינטרנט. לא לצרוך ולא לייצר. היא רק יכולה לדבר עם מכונה אחרת שאני מתעדת בדאטה סנטר שלי. ועם חומרה אני מחבר את ה... שני VPNים של דאטה סנטר והחוצה, ואז זה לא הולך על שום, סתם over the web רגיל.
אם כי הדאגה של החברות זה לא רק מיוצא לאינטרנט, זה מי מחזיק את המידע בסופו של דבר.
אמזון כבר מחזיקה מידע ממשלתי של ארצות הברית, אז יש להם רמות MSAS 70, עברו לא מזמן, ויש להם רמות... security reliance די גבוהות כבר. אבל אתה צודק, זה תמיד דאגה.
כן, זה הלב של החברה.
אוקיי. טוב, אז תודה גילי. אז הבא בתור, מצטער שאני קצת מעיץ. אז הנושא הבא זה tools, כלים. אני אציג אותו. יש פה רשימה מאוד ארוכה... של כלים שהם ממליצים, או חלקם שהם פחות ממליצים. אני אעבור על חלקה. אז למשל, ההמלצה הראשונה שלהם אומרים, אנחנו מאוד אוהבים להשתמש ברייק. רייק זה כלי בילד, במקור הוא נכתב לרובי, אבל הם אומרים, אנחנו מציעים להשתמש בו גם לפרויקטים של ג'אווה, פרויקטים של .NET, או כל דבר אחר. באמת יש שזו לא פעם ראשונה שאני רואה את ההמלצה הזו, כי למי שנוח עם רובי, ולמי שנוח עם רייק, זה באמת כלי בילד שהוא גמיש וטוב, לאין ארוך הרבה יותר מ... Maven או Ant, אם זה מה שאתם מכירים. ואין לו שום בעיה להריץ Java-C, כן, כדי לקמפל, או כל דבר אחר, אז אפשר להתייחס לה ממש כאל בלי כלי בילד גנרי. אז זו המלצה הראשונה שלהם, והם אכן ממליצים נגד Maven, Ant וכלים דומים, והסיבה העיקרית שהם ממליצים זה לא כל כך בגלל שיש להם הרבה סוגריים משולשים ומאוד ורבוזים, אלא בעיקר בגלל ארכיטקטורת הפלאגינים שלה, של הכלים האלה, שהיא מוגבלת, ואני מסכים איתם בנקודה הזו, סבלתי מזה הרבה בעבר. אז יש להם ארכיטקטורת פלאגינים מאוד מוגבלת, גריידל קצת מתקן את זה. סליחה, לא קצת, גרידל מתקן את הבעיה הזו של ארכיטקטורת פלאגינס, רק מה, הוא כתוב בגרובי, שהוא שפה שאין הרבה אנשים בעולם אינטרס ללמוד נכון להיום. אולי פעם היה, אבל נכון להיום היא קצת פסה לטעמי. המלטה הבאה שלהם מתייחסת לג'ם ג'ארס, שזה עוד משהו בנושא, אבל לא ניכנס אליו. הנושא הבא שהם ממליצים עליו זה נושא שנקרא Immutable Servers. מה זה Immutable Servers? למעשה הם אומרים, כל פעם שאתם עושים deployment, תתחילו מאפס, תתחילו מבר בונס. תתקינו את המערכת הפעלה מחדש, תתקינו את כל האינפרסטרקציה שצריך, תתחילו על מכונה ריקה. ריקה ונקייה. אז לזה למעשה קוראים Immutable Servers. אני לא חושב שזה שם כל כך מוצלח. כשאני עולה לי בראש משהו, כשאני שומע Immutable, האסוציאציות שלי רצות לכיוון אחר, אבל בכל מקרה לזה מתכוונים, והיתרון הגדול שמציינים זה באמת שהדברים יותר צפויים. אתה תמיד יכול להתחיל, זאת אומרת, אין לך שום לכלוך. אתה לא מקבל לכלוך של מישהו, של מי שאולי שלך, מהאיטרציה הקודמת שלך, או מישהו אחר שהשאיר איזשהו משהו ככה על המכונה. אתה תמיד מתחיל מאפס, והדיפלומנט זה מאוד reproducible, ונכון היום גם, ואם פעם בעבר זה היה קשה לעשות את זה, אנחנו היום הכלים מספיק טובים, כדי לעשות את זה יחסית בקלות, אם זה להרים VM חדש של אמזון, או להריץ עליו שף, או כלים בסגנון הזה.
נטפליקס עושים את זה בצורה הזאת.
כן, עם אזקבן, נכון?
לא, אזקבן זה סיפור אחר.
אוקיי.
אזקבן זה של לינקדאין.
סליחה, איך קוראים לקליקים שהם פרסמו?
כן, השם החיצוני, נו, זה של תור, משכן האלים שלהם. אסגרד.
אסגרד, אוקיי, זה דומה.
אבל כן, זה VM שכל פעם מעדכנים אותו, אבל הוא תמיד בלנק, ועליו שמים את מה שרוצים לעשות דיפלוי.
אנחנו מדברים גם על פיתוח, גם על פרודקשן?
אני לא חושב שהם הזכירו גם פיתוח וגם פרודקשן, אבל אני חושב שזה נכון גם לפיתוח וגם לפרודקשן. אתה יודע, כל זה לא פוגע בפרודוקטיביות שלך, אבל אני חושב שזה כבר לא. כלומר, אתה יודע, היום אין שום בעיה להריץ, נגיד, ואגרנט ולהרים מכונה מקומית. אתה יודע, זה עניין של פחות מדקה לעשות את זה. אז אולי לא בכל קומפילציה, אבל כאילו, בוא נגיד, אני חושב שלפני שאתה עושה קומית, אם אתה רוצה לעשות בדיקות מקומיות, בדיקות נורמליות, אז שווה להוסיף עוד את הדקה הזו, ולעשות בדיקות על נקי, לוודא שאתה באמת לא, אתה יודע, לא גורר איתך כל מיני איברים.
תראה, היתרון ברור, אבל מה עם העלות של הפיתוח של כל האוטומציה?
ההנחה היא שהאוטומציה הזו היא ממילה טובה, ואנחנו רוצים אותה, וזה הולך בניין יותר זול, כי יש כלים יותר טובים, יש כלים כמו שף, פאפט, פלט וכולי, שעושים את זה יחסית יותר קל.
ההפך, זה יותר זול לעשות את זה, מלא לעשות את זה כשאתה מדבר על סקייל גדול, בגלל שאם אני צריך עכשיו, בוא נגיד שאנחנו נטפליקס, ואנחנו יודעים שסוף שבוע הזה יהיה את ה, לא יודע, איזה אירוע תקשורתי מאוד מאוד גדול, ו... אנחנו רוצים פי 10 יותר מכונות. אז צ'יק צ'אק עושים את זה. בעצם זה שהכל מותקן על נקי, אתה לא צריך פתאום לעשות עבודת ידיים כדי לעשות את הדברים האלה. אז יש לך כבר את ההקמה של מכונה בצורה אוטומטית לחלוטין, ודיפלוימנט, אתה מחבר את זה ביחד, וזהו. בסוף זה חוסך יותר מאשר, הרבה מעבר להשקעה הראשונית, לטעמי.
כן, אני חושב שרוב רוב החברות הגיעו כבר להבנה שהאוטומציה הזאת הכרחית איך שלא יהיה, בין אם זה להגביר פרדקטיביליות, בין אם זה יכולת באמת להרים פי עשר חומרה וירטואלית, מה שאתה צריך, או כל מיני סנאריוס אחרים, האוטומציה הזו הכרחית, ועכשיו הם אומרים, בואו גם נעשה ריוז מהאוטומציה הזו, כדי שכל סרבר שלנו יהיה מה שהם קוראים לו עם יתובו סרבר.
עכשיו, אם יש לכם פחות מחמש מכונות, כנראה לא יחזיר את ההשקעה. תלוי מה הגודל, מה סקייל.
מוצר מדף במקרה שלו. יש גם ענן, אבל זה בעיקר מוצר מדף, כמו שאני מתוהה.
זהו, אישי, אמרת בדיוק את מה שתכוונתי. כלומר, יש שלב מסוים בילדות של המוצר ושל החברה, שכאילו אין טעם, כלומר... אם אתה מפתח בודד ועוד עובד על פרוטוטייפ, אז אין טעם לעכב את העבודה הזה בשביל כי אתה רוצה לעשות אוטומציה של הדיפלוימנט המכונה, נגיד.
כן, אוקיי, בסדר, אז בואו נמשיך. אז אני פוסח על כמה נושאים. הם הזכירו את זיפקין. זיפקין זה כלי למעשה למוניטורינג של מערכות סופט, של מערכות שהם service oriented, והם אומרים זה כמו firebug, רק למערכות. כלומר, אתם יכולים לראות איפה הטראפיק עובר בין הסרברים השונים, כמה זמן הוא יכול לעבור מאחד לשני וכו'. האמת היא שלא יצא לי אפילו להשתמש בזיפקין, מישהו מכיר? מישהו משתמש? לא, אבל זה נשמע, בכל מקרה, נשמע כמו כלי מעניין. הם מזכירים את זוקיני, שזה כלי שממליצים עליו ל-behavioral, BDD, בקיצור, BDD ל-iOS. הם מזכירים את AppCode מבית JetBrains, שזה אדיטור שלטעמם הרבה יותר טוב מ-Xcode. הם מזכירו את LightTable, שאת LightTable הזכרנו כבר כמה פעמים בשידור. Pig Latin, שזה כמובן לא חדשות, אבל Pig Latin זו שפה שבאמצעותה אפשר לכתוב מה-Produce, אבל מפרדוס מעל הדופ, אבל ברמת אבסטרקציה הרבה יותר גבוהה, וזה מה שנראה כמו SQL ולא כמו קלאסים בג'אווה. בגדול לכתוב SQL, וכמובן שזה לא פתרון היחיד, אז יש את פיג, יש את הייב, ויש עוד כל מיני פתרונות, ויש גם בגוגל פתרון פנימי, יש לא מעט פתרונות כאלה. הם מסכים את הנושא של גרילה טסטינג. גרילה טסטינג זה היכולת לעשות usability testing, אבל לא בתנאי מעבדה, אלא לשלוח את המוצר החוצה לאינטרנט, ולעשות עליו usability testing, ושני כלים מעניינים שמזכירים בנושא הזה, זה crazy egg, של מעשה כלי שעוקב אחרי תנועות האחבר, וזה אמנם לא בדיוק מעקב אחרי תנועות עיניים, אבל זה, יש קורלציה די גבוהה, אז זה crazy egg, ואת silverback, שזה כלי שגם מצלם את הפרצופים של, של, של הנבדקים, וגם מקליט את הקולות שלהם. אז זה כלים שלא השתמשתי בהם אף פעם, אבל נשמעים לי בהחלט אפקטיביים לגרילה יוזר טסטינג. גוגל פלאס גם. כן, אוקיי, ובסך הכל יש פה עוד רשימה ארוכה, אני רק אעבור על כמה מהכלים ונמשיך הלאה. אז מזכירים את גרפייט, את רינמן, את הייצ'ארטס, D3, וויביט, סימפל ווב, לוקאסט, וכמה סאס פרפורמנס טולס כמו blitz.io וטיפליף. זהו, אז זה היה טולס, ואנחנו עכשיו עוברים לאישי, languages and platforms.
אז אני אזכיר כמה שאני קצת מכיר ויצא להתעסק איתם, ואפשר לפתוח על דברים שאני לא כל כך מכיר. אז הראשון, נגיד הכי קרוב למרכז שמזכירים פה זה SAS, LESS וכדומה, שזה תכלס שפת CSS'ים, או הרחבה של ה-CSS שמקומפלת ל-CSS בסופו של דבר. אני השתמשתי בזה, מאוד מאוד אהבתי, זה מקמפל את ה-CSS לפני שזה נשלח ל-client side. היתרון של זה שרוב הבראוזרים בכלל לא מתלוננים על ש-CSS הוא שבור. יש קצת שונות בהתנהגות של בראוזרים שונים ל-CSS, והקומפיילר הזה יצביע על שקיעות. למשל, אם משהו עובד בקרום אבל לא עובד ב-IE, הוא כבר יגיד לכם. include, זאת אומרת, לחבר כמה CSS ביחד, לעשות מיניפיקציה ל-CSS. אם אתם מכירים בטח CSS, אני צריך לפעמים בכל קלאס לחזור על אותם דברים, לעשות אריתמטיקה גם ב-CSS, יש, דעתי, בדורות המתקדמים יותר של CSS, אפשר לעשות אריתמטיקה CSS בתוך הכלים הזה, האלה. למשל, אם אני יודע שדיב מסוים, הרוחב שלו הוא 100, ועוד דיב לידו הרוחב הוא 200, ודיב אחר יש לו איזשהו יחס ביניהם, הרוחב שלו חייב להיות הסכום של שניהם ביחד, אני לא צריך לכתוב 300, אני פשוט כותב זה ועוד זה, ואחר כך זה יותר קל לעשות ריפקטורים על כל הסטרקצ'ר. דבר הבא, זה קצת מוזר, care about languages, אני לא יודע למה, בדיוק הם יצא לי, עזבו את זה רגע, סקאלה. סקאלה עבר מטרייל לאדאפט, שזה נהדר. הרבה מאוד חברות משתמשות עכשיו בסקאלה, זה כבר לא אג'י, כמו פעם היה טוויטר ופורסקוור וכאלה, עכשיו זה חברות כמו קוורה, לינקדאין משתמשים בזה המון, אני יודע שגם נטפליקס מישהו הכניס את זה שם, ועוד ועוד סטארט-אפים פה בעמק משתמשים בזה, זה כבר די מאוד מאוד מקובל. אני מאוד מרוצה מזה, אני חושב שמאוד בצדק. זה מקבל את הסטטוק הזה בצדק. קלוז'ר מקבל מעמד דומה, זאת אומרת הוא עובר לאדופט, אני גם מכיר הרבה חברות שמשתמשות בזה, בעיקר פרוססינג של דאטה פייפליינס גדולים. שוב פעם, לדעתי מאוד בצדק, שני כלים מאוד חשובים, לדעתי ימי ג'אווה, כשפה מתקדמת, הולכים סקאלה זה שפת פיצ'רים, פאר אקסלנס, גם לדאטה, אבל היא מאוד מהירה, על הקימפול שלה, מאוד קל לכתוב את הפיצ'רים, נלך הלאה, AngularJS ו-Knockout.js, שזה יותר מסתכלים על, על JavaScript. JavaScript ככלל, או Rich Application, Web Application, זה דבר מאוד מתקדם עכשיו, מאוד סקסי ובצדק. הבראוזר עצמו נהיה ה-Virtual Machine לאפליקציות. Angular ו-Knockout נותנים פרטונות מאוד יפים של MVC, או סביבה לאפליקציות עשירות לרוץ בהן. AngularJS של גוגל, של מישקו הרווי, הוא נותן צורה מאוד שונה להסתכל על דברים, עם מעט, מעט מאוד boilerplate, יחסית לדברים אחרים כמו backbone, שקצת יותר קשה לעבוד איתו, Ember.js, שהוא הרבה יותר כבד. אבל זה לא משנה אולי הספרייה הספציפית, העושר הזה של הספריות שיש עכשיו הוא מאוד יפה, מאוד קל עכשיו לכתוב אפליקציות פרונט-אנד בגללו. גוגל, טוויטר,
כאילו זה, המשפט שאמרת הוא כאילו נשמע עכשיו נורא טבעי, ולפני לא הרבה שנים, כאילו JavaScript זה היה נחשב לשפה הזאת שאתה לא מסוגל לכתוב בה משהו נורמלי בלי שתצטרך לדעת את המוזריות של 3-4 דפדפנים שונים, ובלי שיהיו לך, ובלי שתקבל הרמות גבה על זה שזה בטח לא יהיה מספיק מהר. ואני חושב כאילו השפה לא התקדמה, האמת הספריות התקדמו ומאפשרות לך עכשיו לשכוח הרבה מהדברים שפעם באמת הטרידו.
נכון. עכשיו, דרך אגב, CoffeeScript, אני לא רואה שהוא מוזכר פה, הרבה משתמשים ב-CoffeeScript, שזה שפה שמתקמפלת ל-JavaScript, כדי לטאטא מתחת לשטיח את הבעיות של JavaScript, שזה לדעתי פתרון גם טוב, תודה. לא בהכרח כולנו צריכים לעשות את זה, אני למשל מעדיף JavaScript ישירות, אבל זה בהחלט אופציה מאוד רלוונטית, ונותן לך להשתמש ב-JavaScript בצורה שנראית הרבה יותר טבעית ומתקדמת.
הפרימורקים שהזכרת, הם בעצם לכתוב אפליקציית client-side ב-JavaScript, שכל מה שהיא עושה זה קריאות אג'קס לשרת, אבל כל ה-life cycle של האפליקציה מתנהל ב... בבראוזר ואין רענון של דפים, זה הקטע?
כן, זה בדרך כלל single page applications, אז הדף מתרענן, האפליקציה כל הזמן משחקת עם ה-DOM structure, עם המבנה של הדף, אבל לא צריך לרפרש את כל הדף. עכשיו, האפליקציה עצמה, יש לה את המאגר מנתונים, גם בזיכרון וגם ב... local storage של הבראוזר, ומדי פעם היא הולכת לשרת ומדברת איתו לצרכים שונים. היא לא חייבת, כן? אבל סביר שיש גם איזשהו אלמנט מדבר עם שרת.
ישי, אני מצטער שמקודם אני נקטעתי, רציתי להעיר מה שאמרת מקודם. אז א', אני משתמש באנגולר כבר איזה כמה זמן ואני מאוד נהנה, אז המלצה חמה, וגם CoffeeScript, האמת, בכל הזדמנות שאני יכול, אם אני יכול לכתוב CoffeeScript במקום JavaScript, אני עושה את זה. זה נכון שיש איזשהו חיסרון מסוים, וזה שלפעמים אתה צריך למצוא את עצמך ממפה מספרי שורות ב-Firebug או ב-Chrome Web Tools לסורס המקורי, אבל גם זה הולך להיפטר בקרוב, ככה אנחנו מקווים עם Source Maps, ואיך שלא יהיה, זה גם לא כל כך קשה לעשות את זה. התרגום מ-CoffeeScript ל-JavaScript הוא יחסית טריוויאלי.
כן, אז אני מסכים. CoffeeScript זה פתרון באמת מעולה. רוב פלטפורמות סרבר המודרניות, הן כבר תומכות בקימפול אוטומטי של CoffeeScript ל-JavaScript, ככה שאתה לא צריך להתעסק אפילו עם זה. זאת אומרת, Ruby on Rails ו-Play Framework, שדרך אגב, אני לא מבין למה אין פה את Play Framework, דעתי המצאה הכי טובה שהיה השנה, Play 2. שהם באמת מקמפלים את הקופי סקריפט ישר לג'אווה סקריפט, זה הולך ישר לקליינט סייד. יתרון נוסף שיש לזה כמובן, שאתה יודע שהג'אווה סקריפט מקולפל כבר בשרת, יש אופטימיזציית טימפול לפני שהוא מגיע עוד לבראוזר, ואולי שם עכשיו. אם נמשיך הלאה, Require.js זה מאוד דומה, זה על אותו גל של Angular ו-Knockout, זה דבר שונה, אבל זה Require.js פשוט אומר, הנה מערכת כדי לשפור את ה-JavaScript לקומפוננטות, ולהעלות אותן בצורה או דינמית או pre-loading, ולתת הרגשה דומה כמו בג'אווה שיש jar files, או gems ברובי. Twitter Bootstrap, yet another, עוד דרך מאוד נוחה למפתחים, לעשות דברים קלים בווב, נותנים כבר הרבה מאוד כלי דיזיין, CSS'ים וכלים שבקלות, אפילו בן אדם שאין לו שום גישה לאסתטיקה, יכול לעשות שירות פרנט-אנד מאוד מאוד יפה. אני עשיתי, השתמשתי עכשיו בבוטסטראפ, אין לי שום אסתטיקה, ועשיתי משהו שנראה נהדר, ממש בכמה שעות, שזה כיף, זה נהדר.
אם אין לך גישה, אם אין לך שום חוש לאסתטיקה, איך אתה יודע שזה נראה נהדר?
אין לי חוש לכתוב משהו אסתטי, אבל אני יכול לראות שזה אסתטי.
אני מרגיש בדיוק כמוך, כאילו כל מה שאני מנסה לעשות נראה רע, אם אני מעצב אותו.
אוקיי. אז תבדוק את בוטסטראפ, אני מאוד מאוד ממליץ, הם עשו עבודה מאוד יפה. זהו, אני חושב שסיימתי פה.
כן, איתי, כאילו אתה... אם תראה בחורה יפה, אתה תדע שהיא יפה, נכון? אבל זה לא אומר שאתה בעצמך יפה.
ללא ספק.
ולא, כמובן, לא שום דבר פה, לא אישי. טוב, יופי. אז הקו קצת מתחיל להשתבש, אני מקווה שעדיין שומעים אותי בסדר, אני יודע שהקו שלי קצת נשמע מתחתי. אז קודם כל, תודה רבה לכולכם על ההכנה שעשית מראש ועל הסקירה. בואו נעשה שורט בקצרה ונעשה משידור. אז האייטם הראשון, אני מאמין שהוא שלי. אז בטכניון פתחו, זה כבר לא חדש, אבל כל שנה אני מקבל על זה תזכורת, שיש תוכנית שסטודנטים לשעבר יכולים לבוא ולהזין בחינם באופן חופשי לכל הרצאות הפקולטה. אני מאמין שזה קורה כבר כמה שנים, אני לא יודע מתי זה התחיל, אבל נזכרתי בזה עכשיו, אז עכשיו פרסמתי. שמתי גם בלינק, אני אשים בשואו נאוטס לינק לרשימת הרצאות והשעות שלהם. אוקיי, האייטם הבא של איתי.
ב-8 בדצמבר יש גלובל דיי של קוד ריטריט. קוד ריטריט זה יום שעושים בו, מתרגלים בו TDD על ידי זה שעושים 4 או 5 פעמים מתכנתים את ה-Game of Life, כל פעם עם איזו וריאציה אחרת, מגבלות אחרות. בסוף כל סשן זורקים את הקוד ומתחילים אחר כך לסשן הבא ומחדש מדף נקי. אז זה יום של קוד ריטריט, גלובל דיי של קוד ריטריט, זה מי שיזם את העניין, את הקוד ריטריט הראשון, הוא מנסה לעשות שבכל העולם, באותו יום, אנשים יעשו קוד ריטריט קוד ריטריט הקרוב למקום מגוריהם. אז יהיה ב-8 בדצמבר, זה יוצא יום שבת, לגויים זה מאוד נוח. אצלנו זה יהיה יהיה בתל אביב, מארגן את זה אביב בן יוסף. אני חושב ששם כבר אין מקומות, יש עוד אחד בחיפה שעבדכם הנאמן מארגן אותו, לזה עוד יש מקומות, נדמה לי שיש עוד אחד בירושלים, אבל עליו יש לי פחות פרטים.
אוקיי, מגניב, נשמע טוב, בהצלחה. תחזור שוב על התאריך?
8 בדצמבר.
אוקיי, 8 בדצמבר. בסדר, אני מאמין שהאייטם הבא של גילי, כי אני פשוט איבדתי את המסמך.
כן, גוגל הופכת לחברה אסטרטגית בקרן אקליפס. לפני כן היא גם הייתה חברה, אבל במעמד יותר נמוך, מעמד זהב. מה שהיא תיתן זה 8 מפתחים פול טיים לעבוד על אקליפס, על טכנולוגיות אקליפס, ו-250 אלף דולר בשנה. מה שהיא תקבל זה... נציגות בוועדת היגוי של אקליפס, ובכך היא תצטרף ל-IBM, CA, Oracle, SAP, וזה די ברור למה גוגל עושה את זה, בגלל שהיא די מושקעת באקליפס, גם עם עם ה-SDK של אנדרואיד, וגם בעוד כמה פרויקטים, Window Builder אני חושב, ועוד כמה. אז אני אוהב את אקליפס, אז טוב לשמוע שאקליפס מתחזק.
אוקיי, מגניב. יש עוד אייטמים? שורטס? לא? יופי. אז תודה רבה, זה היה שידור ניסיוני ראשון תחת מעל גוגל הנגאוט. אני מקווה שבסופו של דבר לא יחזב והאיכות תשתפר.
אני מסתכל, שכחתי באפקטים של הסלאם.
משחקים מבורכים. יאללה, מגניב, אז נתראה פעם הבאה.
נתראות.
נתראות.